בואי נדבר על זה. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
היום אני רוצה לדבר על נושא אמש שהוא מאוד מאוד רחב וגדול ומעניין. בעצם שני נושאים שאליהם נקדיש שני פרקים. נדבר על שינה וחלומות.
נכון. חשבנו שבפרק הזה, שהוא הראשון, אנחנו נדבר על שינה ועל חלומות באופן כללי, נדבר קצת על מנגנונים של חלומות, ובפרק הבא אנחנו נדבר על פשר החלומות, על המשמעות של החלומות.
וגם על תיאוריית החלומות של פרויד.
כן, כמו שהבין אותם, כמו שהציע אותם, זיגמונד פרויד, וננסה להסביר גם חלק מהדברים שמסביב לזה. אז את היום נדבר על שינה וחלומות, ובפרק הבא אנחנו נרחיב על נושא החלומות בשאלת משמעות החלומות, ונזדקק לפרויד.
קודם כל, מהי שינה? מה זה המצב הזה שאנחנו מכניסים את עצמנו אליו כל לילה, שגורם לנו להיות כאילו כפויים כאלה? כן, מה זה שינה?
כן. מה זה הדבר שכל כך קשה לשכנע ילדים לעשות אותו?
נכון? כן, אני לא אוהבת את זה.
כן, כן, כן. אז דבר ראשון צריך להגיד ששינה בצורה זו או אחרת קיימת אצל רוב, ויש אומרים שאצל כל בעלי החיים שיש להם מערכת עצבים.
רגע, אז יצורים חד-תאיים או חיידקים לא יכולים לעבור על המצב של שינה?
לא כמו שאנחנו מבינים את זה, לא. שינה היא נחלתם של בעלי חיים שיש להם מערכת עצבים. עכשיו תראי, זה מתחיל להיות מסובך. כי כמו שאנחנו נשמע בהמשך, כשאנחנו מדברים על בעלי חיים גדולים ומסובכים, כמו בני אדם, כמו היונקים, ולצורך הדבר אפילו עכבר, הוא חיה גדולה ומסובכת, כשאת משווה אותו, נגיד, לזבוב. אוקיי? אז אנחנו יודעים לרשום את הפעילות החשמלית של המוח, ואז אנחנו רואים דברים. ברגע שנייה, כשאנחנו מדברים על בעלי חיים קטנים ופשוטים, כמו למשל ספוג או מדוזה, אוקיי? אנחנו חייבים להסתכל רק על התנהגות. אוקיי? זז, לא זז. ואז זה הרבה יותר פשוט, אבל מצד שני, פחות ברור אם אותו דבר שאנחנו מסתכלים עליו, כשאנחנו מסתכלים על זה שבעל החיים לא זז, זה אכן באמת שינה. אבל כך או כך, נורא חשוב להגיד ששינה זה דבר שקיים לא רק אצל בני אדם, אלא בכל עולם החי. ופה יש פרדוקס מטורף, אוקיי? כי על פניו, כשאתה חושב על זה, מבחינת ההישרדות, כן? שינה זה לא מצב טוב להיות פה. כן? כשבעל חיים ישן, כן? אז הוא לא יכול להשגיח על עצמו, הוא לא מסוגל לברוח מאיומים, והוא לגמרי לגמרי חשוף ופגיע. אז למה שבעלי חיים יכניסו את עצמם בהתנדבות למצב כזה, למשך רבע מהחיים שלהם, שליש מהחיים שלהם, חצי מהחיים שלהם, עוד מעט נשמע שיש בעלי חיים...
עצלנים.
עצלנים זה נכון, אבל לא נכון כמו שחשבנו. זה מסתבר שכשאתה מודד, אם כבר דיברת על עצלנים, אז מסתבר שכשאתה מודד כמה שעות עצלנים ישנים ביממה, כשהם היו בכלובים, חשבו שהם ישנים 14-16 שעות ביממה. כשמדדו את זה בטבע, מסתבר שהם ישנים רק 10 שעות, שזה כן. לא כל כך הרבה. את יודעת מי אלופי העולם בשינה?
מי?
זה מעניין, דווקא הטלפים.
מה?
מה שאת שומעת. הטלפים ישנים כל היום, כן? כמעט כל הטלפים, ישנים כל היום, וחלק לא קטן מהלילה. הם מוצאים לעצמם מקום, בדרך כלל הם תלויים הפוכים, כן? נתלים הפוכים עם הראש למטה והרגליים למעלה. ברגליים הם תופסים איזה ענף, מתעטפים בכנפיים של עצמם כמו סמיכה, וככה הם ישנים רוב היום.
דווקא
הטלפים הם אלופי העולם בשינה, ישנים 20 שעות ביממה, דברים טורפים לגמרי. אבל כך או כך, זה פרדוקס השינה, זה דבר משונה, כי זה היה נראה למה שבעל חיים יכניס את עצמו בהתנדבות לכזה מצב פגיע.
יש לי השערה. רוב בעלי החיים, או לפחות רוב מוחץ של טורפי העל, נמצאים במצב שינה ביום. הם פעילים, בלילה הם ישנים. וכל החיות הליליות האלה, כמו מחרסמים ועכברים, אז הם לא כל כך יכולים להזיק לאריות, או לכל שאר הזה. וגם הם יונקים קטנים, כמו ארנבים וכאלה, אם הם ישנים בלילה, גם הטורפי העל ישנים, ככה שהם יכולים להירגע. אז זה יכול להיות הרבה הרבה יותר נוח, כי מבחינה אבולוציונית, כי גם מסדרים את זה עם שאר החיות בסביבת המחיה שלהם, לא?
זה נשמע לי מאוד הגיוני מה שאת אומרת, אבל זה עדיין לא עונה על השאלה בשביל מה זה על הזזל צריך לישון. אוקיי?
אולי זה עוזר בהתפתחות, בצמיחה?
או, 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 או. אז דבר ראשון, בטוח שזה דבר נורא חשוב. ואנחנו יודעים את זה מכמה סיבות. אנחנו יודעים את זה גם בבני אדם וגם בבעלי חיים, שכשאנחנו מונעים מהם שינה, דברים אצלם לאורך זמן מתחילים להשתבש.
מה זאת אומרת?
הם לא מתפקדים כל כך טוב. אחד הדברים שאנחנו יודעים אותו מילדים, וזה מאוד מאוד ברור, זה שילד שלא ישן טוב בלילה, אוקיי? או שלא ישן מספיק שעות בלילה, יהיה לו קשה מאוד בלימודים למחרת היום. יהיה לו קשה יותר להתרכז, הוא יהיה פחות מדויק, הקורדינציה שלו תהיה פחות טובה, הוא לא יחשוב כל כך טוב, צריך את המספר התקין של שעות שינה, שהוא קצת שונה מאדם לאדם, והוא מאוד משתנה עם הגיל, כן, כדי לתפקד בצורה נורמלית ביום שאחרי. והדבר הזה נכון גם בבעלי חיים.
אבל איך, הוא לא יכול, לדוגמה, איך זה משפיע, חוץ מהאופן הזה, איך זה משפיע עליו, זה השינה, היא משפיעה על מערכות מסוימות במוח, ועוזרת להם, לדוגמה, מערכות שהחיות על קורדינציה וכאלה, השינה מחזקת אותן, כאילו הופך, גורמת להן להיות יותר שוטפות, והפעילות שלהן יותר זורמת במהלך היום ובלי
כן,
שינה.
אז התשובה, התשובה היא כן, מפני שאנחנו יודעים מה קורה כשמונים שינה. כן?
אז על איזה מערכות השינה משפיעה?
אוקיי, אז בואי נדבר על שינה ועל הגוף בכלל. מה, תגידי לי את, מה מאפיין בן אדם ישן? בואי נסתכל עליו קודם מבחוץ, מרחוק. מה, מה מאפיין אותו?
הוא לא עושה פעילויות שוטפות של היום יום, הוא לא מתקשר עם האנשים שמסביבו,
נכון,
בדרך כלל.
נכון, דבר ראשון, מצב ההכרה שלו, כן, הוא שונה. הוא לא בהכרה מלאה במובן הזה שהוא לא מתקשר באופן רציף עם הסביבה, נכון? תגידי לי, במה זה שונה מאילפון?
אילפון?
כן.
זה דבר, אני חושבת, כשבאילפון... מאירים אותך בכוח, עם דלי מים וכאלה.
אמרת לא מומלץ, לא מומלץ, כשמישהו יתעלף, לא מומלץ לשפוך עליו דלי מים.
מסכן.
אבל את אמרת דבר מאוד מאוד חשוב.
שבאילפון
צריכים להיות... שההבדל בשינה ואילפון, זה שכמה קל להוציא אותך, או כמה קשה להוציא אותך מזה. שכשמדובר בשינה, כן, אפשר להעיר אותך, כן? בדרך כלל לא כך קשה להעיר אותך, אלא אם כן אתה תלמיד, ועכשיו צריך ללכת לבית ספר, ואז צריך להביא את המשטרה כדי להוציא אותך מהמיטה בבוקר.
יש ספר כזה של דוקטור סוס, שעושים לו בפסטיבל עם חצוצרות כדי להעיר אותו.
את הילד להוציא אותו מהמיטה, כן. אבל כשמישהו ישן, אפשר להעיר אותו בקלות. כשמישהו באילפון, או מה שאנחנו קוראים ברפואה, קומה, אוקיי, אובדן הכרה, מסיבות אחרות, מאוד קשה ולפעמים לצערנו, וזה טרגי, בלתי אפשרי להוציא אותו מהמצב הזה.
כן, מה זאת אומרת בלתי אפשרי? הוא מת או שהוא נשאר מעולף לשארית החיים שלו?
יש אנשים שנשארים מעולפים לשארית החיים שלהם, ואחד מהם היה ראש הממשלה לשעבר שלנו, אריאל שרון, שבעקבות אירוע מוחי קשה שהוא עבר, הוא שקע בתרדמת, בקומה, והוא חי אחרי זה עוד כמה שנים, אבל הוא לא חזר להכרה, הוא כאילו ישן וישן וישן, ואי אפשר היה להעיר אותו, והוא היה ככה כמה שנים עד שהוא מת.
אבל זה סוג של להיות מת. עכשיו אני אקח דוגמה מהרי פוטר, סליחה, אתה לא כל כך מבין בעניינים האלה, אבל לכל מי שקרא הרי פוטר, זה קצת מזכיר לי סוהרסנים, יצורים, שהם שואבים ממך את הנשמה שלך, וכל מה שנשאר ממך זה קליפה מרוקנת. אז זה סוג של מה שקורה לאנשים, בקומה שאי אפשר להעיר, בקומה שאי אפשר להעיר אותה.
את יודעת, זה מעניין, מפני שמה שאת אמרת מזכיר הרבה אמונות תפלות שהיו לאנשים פעם, בתרבויות לשעבר, על השינה. כי הם הרגישו שמשהו קורה לאדם בשעת השינה. הם חשבו שהנשמה שלו יכולה לעזוב את הגוף יותר בזמן השינה, ולכן יש כל מיני תקסים וכל מיני תפילות שאנשים אומרים לפני שהם הולכים לישון, וכל נושא השינה, בייחוד שהוא מתחבר לנושא החלומות, שגם עליהם אנחנו נדבר קצת, הוא היה נושא שעורר הרבה, נגיד, חששות ואמונות תפילות בתרבויות השונות.
אני רוצה לדבר גם על עניין התזוזה בזמן השינה.
או, זה ההבדל השני. זאת, אם דיברנו על, שאלתי אותך במה שונה בן אדם ער מבן אדם ישן, אז הדבר הראשון שאת אמרת, מצב ההכרה שלו, וזה נכון, ועכשיו את דיברת על הדבר השני, התנועה. מה את יכולה לספר לנו על התנועה?
כשאנשים מעולפים, לדוגמה, בזמן קומה, הם לרוב נמצאים בפוזה אחת, בלי לשנות אותה. אבל כשישנים, יש הרבה תזוזה. לדוגמה, אני עושה סלטות באוויר וגלגלונים.
לא, לא, את לא עושה סלטות, את לא עושה גלגלונים, את זזה, את זזה.
אבל היה פעם...
אבל נסכים, נסכים בינינו שכשאנשים ישנים, הם זזים הרבה פחות, אוקיי? אלא אם כן יש איזה בעיית שינה, אוקיי? מישהו הולך לישון בערב, כן? הוא קם אחרי 8 שעות באותו מקום שבו הוא הלך לישון. אוקיי?
זאת בעיה?
פה זה קצת אחרת. לא, 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 זה תקין. אני אומר אבל שהדבר השני שחשוב למבדיל מצב שינה עם מצב ערנות, זה העובדה שכמעט כל התנועה נפסקת. התנועה של הגוף. כמו שאנחנו נראה עוד מעט, לא כל התנועה נפסקת, וכמו שאנחנו נראה עוד מעט, זה לא מקרה שהתנועה נפסקת, ישנו מנגנון מוחי שאנחנו היום מכירים אותו ומבינים אותו, שבעצם עושה את הנתק הזה.
המנגנון הזה הוא קשור מאוד לחלומות. לפי מה שאני יודעת, כשחולמים, אפשר לחלום כל מיני דברים, והגוף רוצה לבצע את מה שהחלום משפיע עליו, וזה יכול לדוגמה דברים שיכולים מאוד לפגוע בך. לדוגמה, אתה מדמיין שאתה הורג אריה, נניח. ואז אתה נשאר עושה תנועות כאלה של הסתערות שיכולות לפגוע בעצמך.
כן, כן. מה שאת אמרת הוא בסך הכל נכון, לגמרי, כן. יש באמת איזשהו מנגנון, וזה לא רק אצלנו. צריך להגיד שזה אצל כל היונקים. אנחנו לא רואים את המנגנון הזה בחיות מאוד פרימיטיביות, אבל אנחנו כן רואים אותו בציפורים, כן? אנחנו כן רואים אותו ביונקים, וזה מנגנון שאנחנו יכולים למדוד אותו בשיטות שאני אדבר עליהן עוד מעט, והוא באמת גורם לאיזשהו נתק בין המוח ובין השרירים של הגוף שהמוח בדרך כלל מפעיל אותם. אולי זה המקום, כשאנחנו שואלים מה זאת שינה, זה לדבר על איך השינה משפיעה על הגוף שלנו. אז צריך להגיד שבאופן כללי במצב שינה, הגוף פחות פעיל וצורך פחות אנרגיה. Okay?
אבל יש תנועה של המערכות השונות, לדוגמה פעימות לב, כן, או נשימה.
נכון, נכון, אבל רק הדברים הבסיסיים ביותר, והקצב המטאבולי של הגוף, זאת אומרת, הקצב שבו הגוף שורף אנרגיה, יורד. אנחנו עושים פחות תנועות, ואנחנו יודעים שזה גורם לנו להתאושש. זאת שינה היא דבר ראשון מנוחה בשביל כל הגוף. כן? אתה פועל פחות, וזה הזדמנות לחדש מצברים ולחדש מלאי ולהכין את הגוף לפעילות של היום של מחרת. אבל אם זה היה נכון, לא היינו צריכים לישון בשביל זה. אתה יכול פשוט להירגע, לחלום בהקיץ, קצת להסתכל מסביב, לא להסתובב הרבה. אבל למה העניין הזה של אובדן ההכרה? וכאן אנחנו מגיעים לאיבר בגוף שההשפעה של השינה עליו היא הגדולה ביותר, והוא
המוח,
בדיוק. שינה מתבטאת בראש ובראשונה במוח. כי במוח, חוץ ממה שאמרתי קודם, שזה שהקצב המטאבולי יורד, זאת אומרת שהמוח באופן כללי צורך קצת פחות אנרגיה בזמן שבן אדם ישן מאשר כשהבן אדם ער, כן? קוראים לו עוד שינויים הרבה יותר גדולים. דפוס הפעילות של המוח משתנה בצורה מהותית, והיום יש לנו סיבה לחשוב שבעצם הסיבה לשינה, זאת אומרת, הדבר שאותו עושה השינה, זה לא בעיקר מה שאמרתי קודם על המנוחה ועל האפשרות של עברי הגוף להוציא פחות אנרגיה ולהתרענן, כי את זה היה אפשר להפיק גם במנוחה שהיא לא שינה. אלא יש משהו במוח שהוא לא יכול לעשות אותו, אלא כשהוא, אם תרצי, יורד אופליין, אוקיי? כשהוא מתנתק מהרשת, אם תרצי. המוח עובר לאיזשהו מצב של בידוד פעמיים, אני אסביר. מצד אחד, המוח מקבל הרבה פחות גירויים מהסביבה. זה לא שהוא לא מקבל גירויים בכלל, אבל הוא מקבל הרבה פחות גירויים מהסביבה. העיניים עצומות, ובאוזניים צריך הרבה יותר לצעוק יותר חזק כדי להעיר אותך או לנער אותך. זה את מה שאתה קולט מהסביבה יורד, ומצד שני, כמו שכבר אמרנו, המוח פחות מפעיל את הגוף. זאת אומרת, המוח הולך לאיזשהו מין מצב שבו הוא יותר מנותק מהסביבה. וכשאנחנו יודעים להסתכל בתוך המוח, אנחנו רואים כל מיני תהליכים, ובעצם אנחנו חושבים שזה התפקיד העיקרי של השינה, לעשות משהו שעוד לא הגדרנו מהו, כן? אנחנו יודעים היום במדע מהו, אני עוד מעט אדבר עליו, אבל התפקיד העיקרי של השינה זה לעשות משהו במוח שבלעדיו הוא לא יכול לפעול באופן תקין לאורך זמן.
איך היא עוזרת לנו כל כך, ומדוע היא כל כך חשובה לנו, השינה?
אוקיי, אז זאת שאלה מאוד מאוד חשובה, שבאמת עכשיו צריך לדבר עליה. אז אמרנו שהשינה איכשהו הכי הכי קשורה למוח. זה לא שהיא משפיעה רק על המוח, משפיעה לטובה לא רק על המוח, כן? אבל היא את התפקיד שלה, שאי אפשר להשיג אותו בדרך אחרת, היא עושה על המוח. וכאן המסקנה שלנו אחרי הרבה מאוד מחקרים, זה שהשינה זקוקה למוח כדי שהמוח יעשה איזשהו תהליך של ויסות מחדש של הזיכרונות שנאגרו בו במשך היום. זה חשוב, אז אני אגיד את זה עוד הפעם, שמה שעושה המוח בזמן השינה, זה הוא עושה משהו עם כל האינפורמציה שתורגמה לשינויים עצביים בתוך המוח שהוא קלט במשך היום, הוא עושה איתה משהו, אוקיי? כדי לנקות את המערכת ממה שהוא לא צריך, מכל מה שהוא אגר במשך היום, אוקיי? ולפנות מקום לפעילות ולזיכרונות של היום הבא.
אז לדוגמה, הוא נועד איזה שלדוגמה, כשאתה ביום לימודים, ואתה עדיין חושב על הגלידה שאכלת אתמול, אז זה מה שזה נועד לעשות, לדוגמה, לסנן מחשבות לא הכרחיות, שכבר לא תקפות, כדי לאפשר למחשבות חדשות להיכנס שדברים שבאמת יועילו לך במצב הקיים.
כן, זה נורא נורא חשוב. מה שאת אמרת זה מאוד נכון, וזה באמת ככה. אני חושב שמשל, ואני מדגיש, זה רק משל למה שעושה המוח במצבים האלה, דומה למצלמות אבטחה. מצלמת אבטחה מצלמת כל הזמן את האזור שעליו היא אמורה להשגיח, קולטת אינפורמציה, שומרת אותה על איזשהו דיסק של מחשב. אוקיי? באיזשהו שלב הדיסק יהיה מלא, ואז אתה צריך, ואז בדרך כלל המצלמות האלה מתוכננות ככה, שהיא מוחקת, כן, קוראים לזה FIFO, first in, first out. כן? מה שנכנס, זאת מוחקת, נגיד, את מה שהיה לפני שבוע. כן? אז בכל רגע נתון המצלמה זוכרת, במרכאות הדיסק זוכר, רק את מה שהיה בשבוע האחרון. וחייבים למחוק את הדברים הקודמים כדי לפנות מקום לדברים חדשים. זה משל לא כל כך מדויק, אבל נותן מושג למה כנראה המוח עושה עם החלומות. עם השינה, סליחה. בשביל מה המוח צריך את השינה.
אבל מה שלא מדויק בזה, זה שהמידע הוא שאתה צובר, והוויסות שמנקה את זה, הוא צריך לשמור על זה, לדוגמה, בהמשך.
צריך לשמור על מה שחשוב.
כן, את צודקת לגמרי,
זה לא מנקה את זה לגמרי. כן, נכון.
והשבוע אחרי זה שואלים אותך איך הייתה החופשה, ואז זה...
נכון.
שכחתי, אז צריכים את זה.
נכון, נכון. אמרת את זה מאוד יפה. שמה שאנחנו עושים, זה לא עושים מחיקה. זה תהליך השינה, זה לא מחיקה של מה שהיה ביום, אלא איזשהו תהליך של סלקציה. איזה תהליך של ארגון מחדש של האינפורמציה שהמוח קלט ושמר במשך היום, כדי להיפטר ממה שלא צריך, וכדי לגרום למה שכן צריך, להיזכר בצורה יעילה ונכונה. וזה בעצם מה שעושה המוח, ואני אקדים את המאוחר, בשביל זה צריך לישון, אוקיי? זה הדבר העיקרי של השינה. יש עוד דברים אחרים שהם הורמונליים, שנדבר עליהם, ואולי נפוצץ פה איזה מיתוס, אבל זה התפקיד העיקרי של השינה, והוא קשור לזיכרונות ולעיבוד שלהם. עכשיו אולי נפוצץ את המיתוס. אחד הדברים שאנחנו אומרים לילדים, כשאנחנו מנסים לשכנע אותם לישון, זה תישן כי בשינה גדלים. אז זה פחות נכון ממה שהיינו רוצים
עכשיו. זה תירוץ מעולה, אבל לא צריך אותו.
תראי, זה צריך לישון. ילדים שלא ישנים, זה לא עושה להם טוב, זה רע. אבל המחשבה שלנו, שאם לא תישן לא תגדל, כן? כשעשו את זה במחקרים מדוקדקים לאורך זמן, זה לא עובד ככה. האם זה נכון שהורמון הגדילה, אותו הורמון שקשור לגדילה להתארכות של העצמות ולגדילה של הגוף, מופרש יותר בזמן שינה? במבוגרים בטוח שכן, בילדים כנראה כן, אבל אף אחד לא הוכיח שילדים שישנים פחות נהיים יותר נמוכים. כן? יש להם הרבה צרות אחרות, אבל הם לא נהיים יותר נמוכים. Okay, אז את המיתוס הזה פוצצנו. Okay? עכשיו יש עוד דברים הורמונליים שקשורים לשינה, שקשורים להפרשה של הורמון שנקרא מלטונין, ששולט על הרבה מאוד דברים במוח, אבל שוב, השאלה של כמה שעות לישון היא לא רלוונטית לדבר הזה. אבל אם כבר מדברים על שעות שינה, צריך להגיד ככה, שבבני אדם, ואני חושב שמעכשיו אנחנו יכולים להפסיק לדבר על חיות, אחרי שאמרנו, לא, יש לי עוד משהו להגיד על חיות, אבל נדבר קודם על בני אדם, שבבני אדם באופן כללי, ככל שאתה צעיר יותר, ככה אתה צריך יותר שעות שינה ביממה. עד כדי כך שתינוקות שזה אתה נולדו, כן, ישנים רוב היום. כן, וככה זה צריך להיות.
בלי קשר, תמיד ריתק אותי. האם אנחנו ממצמצים בזמן שאנחנו ישנים? האם אנחנו ממצמצים כמו שאנחנו עושים רוב היום?
האם אנחנו ממצמצים?
כן.
אנחנו עושים דבר מאוד מאוד חשוב שקשור לחלומות, ואנחנו גם עליו נדבר בהמשך, וזה אנחנו מזיזים את העיניים שלנו, לא רק שאנחנו ממצמצים, אנחנו מזיזים את גלגלי העיניים. זה נקרא בעברית רעם, ריש עין מם, ריצודי עיניים מהירים, ובאנגלית REM, Rapid Eye Movements, ולדבר הזה יש חשיבות מאוד גדולה לנושא החלומות.
אבל העיניים שלנו עצומות.
נכון, ומתחת לריסים העצומים, לא נכון, קל מאוד, קל מאוד. תנסי ותראי שאת יכולה לעשות את זה, בעיניים עצומות, כן, להזיז את העיניים מימין לשמאל, מימין לשמאל, למעלה, למטה.
זה עובד.
אנחנו יכולים לעשות את זה. זה עובד, ואפשר לראות את זה. כשמסתכלים על בן אדם ישן, את העיניים שלו רצות, ואפשר גם למדוד את זה בצורה חשמלית, אנחנו יודעים לעשות את זה, והיום אנחנו יודעים שלמצב הזה של ריצודי העיניים המהירים, יש חשיבות מאוד גדולה לשינה וכנראה גם לחלומות.
ועכשיו, מה זה חלומות?
אז ככה, חלומות, דבר ראשון זאת חוויה סובייקטיבית.
שזה?
זה מצב שכולנו מכירים אותו, שבו הבן אדם חווה דברים, הוא עובר דברים, אוקיי? והדברים שהוא עובר אלה דברים שקשורים לחוויות במציאות, אבל יש בהם ממד פנטסטי. זאת אומרת, קורים שם דברים שבדרך כלל לא קורים במציאות. זה מוזר, זה אחר, זה יוצא דופן, זה לא מציית לכללים רגילים. זאת חוויה סובייקטיבית שבדרך כלל בזמן אמיתי כשהיא קורית אתה לא מודע לזה שזה חלום, זאת, זה מרגיש לך אמיתי לגמרי, כן? אבל כשאתה מתעורר ומסתכל אחורה אתה אומר זה היה חלום. לפעמים זה טוב כי זה היה סיוט, כן, מה שחלמת, ולפעמים זה נורא עצוב כי היה לך איזה חלום נהדר, ואז אתה מתעורר ואתה רוצה אותו עוד פעם ואתה אומר אופ, היה חלום.
היה לי פעם חלום מעולה שהייתי באמצע ג'ונגל פיראי, וציפור אחת נעמדת לי על האצבע, והיא נורא חמודה. ואז התעוררתי וחשבתי, אוף, אז מה עשה? בא לי לעבור לג'ונגל.
כן, ובמקום זה אני צריכה עכשיו לקום, וצריך שיניים,
וזה היה מאוד מבאס.
איפה הג'ונגל ואיפה הציפור? כן, אז זה מאוד יפה, ונדבר על זה. אבל כאן אנחנו רואים את השאלה, למי יש חלומות? ואחד הדברים המעניינים לגבי בעלי חיים שהם לא יונקים, אנחנו לא בטוחים, אבל יש לנו היום את כל הסיבות לחשוב שגם בעלי חיים שהם לא בני אדם חולמים בצורה שהיא מזכירה את החלומות שלנו. איך אנחנו יודעים את זה? לדוגמה, אנחנו יודעים למדוד פעילות, אני סתם אתן דוגמה, אנחנו יודעים למדוד פעילות חשמלית באזור של המוח שקשור לזיכרונות ונקרא היפוקמפוס. אנחנו יודעים שכשאנחנו מסתכלים באזור הזה, האזור הזה, חוץ מזה שהוא קשור לזיכרונות, הוא גם נותן איזשהו, יש בו כביכול מפה, כן? יש כמה מפות במוח, יש בו מפה שמתארת את המקום שלי במרחב. ואנחנו יודעים שכשאחברים שלימדו אותם לרוץ במבוך ישנים, ויש להם את השינה הזאת של הריצודי עיניים מהירים, כשאתה מסתכל מה קורה להם בהיפוקמפוס, אתה רואה שזה כאילו הם רצים מחדש, מבחינת ההיפוקמפוס, הוא רץ מחדש במבוך, כן? ובאותו מסלול שהוא למד. מטורף, כן? מדהים.
אפשר גם לראות שבעלי חיים חולמים, באופן קצת פחות נהימה, לדוגמה לפי תזוזות ודברים שהם עושים, לדוגמה, הכלבה שלי פאי, כשהיא ישנה תמיד אפשר לשמוע, כל הלילה.
נכון, היא נוהמת ויש לה קולות ויש... רק צריך להגיד שפה אנחנו, מאחר שבעלי החיים לא יכולים לספר לנו, כן, מה הם חוו בלילה, אז יש לנו פה איזשהו אלמנט של ניחוש. ואנחנו יכולים להיות בטוחים מבחינת החוויה הסובייקטיבית שבנם חולם, כן, רק כשהוא באמת מספר לנו, חלמתי שככה וככה וככה וככה.
אני משערת שלפי הנעמות, היא חלמה שראתה את פיסטוק, החתולה של השכנים.
כן, והסתכסכה איתו. בהחלט יכול להיות, בהחלט יכול להיות. אז בואי נחזור לעניין החלומות. אז חלומות הם חוויות סובייקטיביות שקורות לבני אדם, אוקיי? והן קורות בזמן שינה, ואנחנו יודעים שהפעילות שקורית, אני לא רוצה להרחיק לכת ולהגיד שהחלומות הכרחיים לחיים, למרות שזה מה שאני חושב, כן?
מה זאת אומרת, החלומות הכרחיים לחיים?
שהחוויה הסובייקטיבית של חלימה, זה משהו שבני אדם צריכים אותו, כמעט כל בני אדם צריכים אותו. אני אומר את זה בזהירות, כי ישנן פגיעות מוחיות נדירות, שבהן בני אדם מאבדים את היכולת לחלום. אבל נשים את זה רגע בצד, בסדר? בואי נדבר על למה חלומות הכרחיים לחיים. אנחנו יודעים את זה מהסיבה הבאה, שבשנות ה-50 של המאה שעברה, כן, לפני בערך 70 שנה, הייתה התפתחות טכנולוגית שאפשרה לבני אדם להקליט את הפעילות החשמלית של המוח על ידי זה ששמים אלקטרודות על כיפת הגולגולת, על הקרקפת, כן? באנשים קרחים כמוני, כן? זה קל מאוד לעשות, אתה פשוט מדביק עם קצת פלסטלינה או דבק מוליך חשמל את האלקטרודות לגולגולת. יש לפעמים כסדות כאלה שאתה חובש את זה ויש את זה הרבה חיבורים כאלה. בבן אדם שיש לו שערות, שמים את זה עם איזשהו דבק מסטיקי כזה, שאחרי זה נורא קשה לשטוף אותו, וככה אפשר להקליט את הפעילות החשמלית. זה לא פולשני, זה לא מסוכן, זה לא מזיק, ואפשר לעשות את זה גם בזמן שינה וגם בזמן ערנות. וכששני חוקרים אמריקאים עשו את זה בשנות ה-50, קראו להם אסרינסקי וקלייטמן, כשהם עשו את זה, הם גילו דבר מעניין. שהפעילות החשמלית של המוח בזמן שינה היא שונה מהפעילות החשמלית של המוח. זאת הגלים שמתקבלים כשאתה מודד את הפעילות הזאת, שונים מאשר בזמן ערנות. זאת אומרת, אתה יכול על ידי הסתכלות על התרשים החשמלי הזה, להגיד האם הבן אדם ער או ישן, לפי הצורה של הגלים והתדירות שלהם והעוצמה שלהם וכו'. כן? זה דבר ראשון. אבל אז הם ראו דבר מעניין, שתוך כדי השינה, ישנו מקטע של השינה, שחוזר על עצמו כמה פעמים בכל לילה, שבו המוח מתנהג כאילו הוא ער. זאת הפעילות החשמלית של המוח, הבן אדם ישן, חורפ, דורפ, כן? הוא לא איתנו. אבל המוח שלו, כשאתה בושם את הפעילות החשמלית, המוח מתנהג כמוער. ושמו לב לעוד דבר, שכשאתה מסתכל על הבן אדם באותו רגע, העיניים שלו זזות ימינה ושמאלה, ענה וענה, כן? ענה וענה, ולזה הם קראו שנת רם. ואז הם ראו את הדבר הבא. שכאשר אתה מונע באופן שיטתי מבני אדם, לא את כל השינה, אלא רק את השינה הזאת, אוקיי? רק את שנת הרם. זאת אומרת, איך שאתה רואה, אתה שם אותם, אתה נותן להם לישון, אתה שם את הקסדה הזאת, אתה רואה את האלקטרודות האלה, איך שאתה רואה שהם הגיעו לשנת רם, אתה אומר לו, שלום עלי, קום, 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 התעוררת, כן? עכשיו אתה יכול לחזור לישון. שלום עלי ישן, כן? לאט לאט הוא עובר שלבים שונים של שינה שבהם אין לו רם, כן? שאת זה אנחנו רואים, ואת החלוקה הזאת אנחנו רואים בכל היונקים, ובעצם גם בכל הציפורים, בין שנת רם ושנת לא רם, אוקיי? ואז הוא מגיע עוד הפעם לשנת רם, ואז אתה עוד פעם מעורד, אתה תקום, וככה אתה לא מונע לו את השינה לגמרי, אלא אתה רק מונע לו את שנת הרם. כשאתה עושה לו את הדבר הזה, התוצאה הייתה, למרות שהוא ישן כמה שעות בלילה, שהוא מתחיל להתנהג כמו בן אדם שלא ישן כמה לילות, וההתנהגות שלו מתחילה להיות מסוכנת. יש לו בעיה גדולה בלמקד את עצמו, יש לו בעיה גדולה בלשמור על עצמו ער, ואחד הדברים הכי מסוכנים שקורים, זה הוא מתחיל לחלום, לישון שנת רם בערנות. זאת יכול לבוא בצ'יק ממצב של, זה כאילו שנת הרם פולשת לו לתוך הערנות. זאת יכול להיכנס לחלום, כן? תוך כדי שהוא ער. עכשיו תחשבי על בן אדם, באחר שבחלומות אנחנו רוצים לעשות כל מיני דברים, וזה אתה נוהג, כן? ופתאום אתה חולם שהכביש הולך ימינה, בזמן שבעצם הכביש הולך ישר, כן? בעיה איומה, כן?
אבל בשנת רם, מה זה בעצם כל כך חשוב? מה חשוב כל כך? האם זה קיטוע בין חלומות או כאלה?
אוקיי. אז ככל הנראה, שנת הרם היא מצב שבו המוח עושה את אותו תהליך של קיול מחדש, של ויסות מחדש, של סינון הזיכרונות, של קונסולידציה, קוראים לזה, זאת אומרת, הנחת התשתית לזיכרונות, של החיבור שלהם לרגשות, של העיבוד שלהם, של להיפטר מכל מה שלא נחוץ. אוקיי? ועכשיו מגיעה שאלה מאוד חשובה, שאנחנו לא נפתור אותה בפודקאסט הזה, אבל אנחנו נדבר עליו הרבה יותר בפודקאסט הבא, וזאת השאלה הבאה. האם החלומות כשלעצמם, זאת אומרת, החוויה הסובייקטיבית הזאת, זה מה שנחוץ, כן, וזה מה שחשוב, או שזה רק תופעת לוואי? כן? זאת אומרת שהחוויה הסובייקטיבית שלנו, שחלמתי שאני ככה וככה וככה, זה רק תופעת לוואי של אותו תהליך קיול מחדש שעושה המוח. וזאת שאלה שהייתה ובמובן מסוים עדיין שנויה במחלוקת בעולם המדע, אבל אנחנו גילינו לה ב-20-30 השנים האחרונות תשובות חדשות שלא לא פיללנו שנגלה, אבל זה נדבר בפעם הבאה.
יש אנשים עם הפרעה רפואית כלשהי, פסיכולוגית, שהם לא מסוגלים לישון שנת רם? יש כזה דבר?
כן, זה נדיר, ואחד הדברים המעניינים הוא שכשאתה בודק את הדבר הזה, אז אתה רואה שעדיין הם מדווחים לפעמים על חלומות. ועכשיו אני רוצה לדבר על משהו חשוב שאולי נרחיב עליו יותר כשנדבר על תיאוריות החלומות של פרויד ומה היו תיאוריות אחרות בפודקאסט הבא. נקודה נורא חשובה במחקר הייתה שברגע שגילו את הקשר בין חלומות ובין שנת רם, אז אמרו, איזה יופי. במקום שנצטרך להעיר בן אדם ולשאול אותו, תגיד מה חלמת ומה רגשת, נוכל לעשות את המחקרים רק על שנת הרם, שזה דבר שאנחנו יכולים למדוד אותו באופן אובייקטיבי, ומה שאפילו עוד יותר צ'ופר, אנחנו יודעים שיש את זה גם לבעלי חיים. אז אנחנו יכולים עכשיו לעשות כל מחקרים בעלי חיים, ופשוט להסתכל על שנת הרם שלהם.
אוי, מגניב.
ומה שלמשל, וככה גילו את מה שאמרתי לך, שאחברים ככל הנראה חולמים, כן, על מה שהם עשו במשך היום, כן, אם מה שהוא עשה במשך היום הוא רץ במבוך, כן, אז בלילה הוא חולם על ריצה במבוך. עכשיו אני רוצה לדבר אבל על עוד דבר חשוב שאת כבר התייחסת אליו ושקורה בזמן שנת רם, וזה הדבר הבא. בזמן שנת רם הגוף צריך להיות משותק, כי אחרת, כן, אתה תעשה בחיים האמיתיים, כן, את מה שאתה חולם עליו. וצריך להגיד שבאחת מהפרעות השינה שקיימות, זו במצבים פתולוגיים, הפרעה מוחית בעייתית, שבהם השיתוק, המנגנון הזה של השיתוק, זאת אומרת שהמוח חולם שאתה עושה כל מיני דברים, רצה והולכת ודורפת, או נגיד פאי, הכלבה שלנו, כן, היא מייללת ולפעמים קצת קופצות לרגליים, אבל היא לא קמה תוך כדי שינה ומתחילה לרוץ בחדר, אוקיי? כי אתה נכנס בקיר. כן? שזה מה שקורה לפעמים בהפרעות מסוימות. דרך אגב, כשאומרים מישהו שהולך תוך כדי שינה, זה לא שנת רם, זה משהו אחר. כרגע לא חשוב להיכנס לזה, אבל נגיד, המצב הזה של בן אדם שהולך מתוך שינה, זה קורה לא בזמן שנת רם. אבל בזמן שנת רם אתה חולם שאתה עושה כל מיני דברים, ואם המנגנון הזה של השיתוק, זאת אומרת, המנגנון הזה שקוראים שהפקודות שיוצאות מהמוח לתנועה, כן, לא יעצרו בדרך, אז היית יורד מהמיטה ועושה כל מיני דברים, ויכול ליפול מהמיטה, והשד יודע מה.
אבל יש פעולות שהן ממש לא הגיוניות. אם לדוגמה אתה חולם שאתה אף, איך אתה אמור לעוף במציאות?
סכנת נפשות, נכון? בייחוד אם אתה גר בקומה גבוהה.
כן, אז הם הולכים לתפס מהגב ולקפוץ מהחלונים עם חולמים שהם עפים?
כן. עכשיו צריך להגיד, תגידי, ילדה, אתה באמת יודע, אתה חושב כשאני חושב זה אף פעם שאתה... תגידי, נומי, יש לך לפעמים או היו לך חלומות שבהם אתה עפה?
כן.
כן? איך החלומות האלה?
מדהימים, זה ממש כיף.
נכון שלך חלומות נהדרים? אלה החלומות, אני יכול להעיד גם על עצמי, זה חלומות מאוד שכיחים שבאמת עף כמו ציפור. וזה פשוט מדהים, נכון? נכון. לא כל האנשים יש להם חלומות כאלה, אבל הרבה אנשים יש חלומות כאלה, וזה בדרך כלל חלומות, מה זה יפים, נכון? זה מסוג החלומות שכשאתה מתעורר, אתה אומר איזה בסה.
אני תמיד עפה, מעל כל מיני סוגים של מקומות בטבע, ויש לי כנפיים. בחלומות האלה.
כן, אני בחלומות שלי, אני עושה את זה עם הידיים, אני כאילו מושיט את הידיים ככה בפריסה, כן? ומספיק שאני ככה מזיז אותם, זה אני לא צריך, זה כמו לדעות, כן? אני לא צריך להשקיע הרבה מאמץ, כן? אבל אני אף, ואני אף, ואף, ואף, וזה מה זה כיף.
אצלי יש שינוי אבולוציוני חמור, כיף להיות פיטר פן.
כיף להיות פיטר פן, כן, כן. טוב, אני חושב שדיברנו די הרבה על שינה. את יודעת מה, אולי עוד נדבר על דבר אחד, ואז נסגור להיום, ונרחיב יותר על חלומות והתיאוריות של חלומות בפודקאסט הבא. אני רוצה להגיד את הדבר הבא. שינה זה דבר הכרחי לכולנו, אוקיי? צריך לישון, אוקיי? הדרישה לשינה, זאת כמה שעות צריך, יורדת עם הגיל, והיא שונה מאדם לאדם. מחזור השינה והערנות שלנו נקבע גם בצורה פנימית, בתוך המוח, והיום אנחנו יודעים לא מעט, לא מזמן, שני חוקרים נורווגים קיבלו את פרס נובל לרפואה, על זה שהם פיצחו את המנגנון הזה, שבו השעון הפנימי הביולוגי של שינה והערנות פועל בתוך המוח. והנה נקודה נורא חשובה שצריכים לזכור אותה בייחוד לפני ובזמן חופשים. אוקיי? השעון הביולוגי הרגיל של בן אדם רגיל הוא לא של 24 שעות. אוקיי? הוא בערך של 24.5 שעות. ולדבר הזה יש חשיבות אדירה לילדים בחופש. מדוע? כי אם לא יהיה משהו חיצוני, כן? כמו לאדם הקדמון שישן בחוץ, כן? או עם הערות, זה היה כשאור השמש היה בא. אם לא יהיה משהו חיצוני שיעיר אותך. זאת אומרת, אם אתה תחיה, וכולנו חיים ככה, באווירה שבה אתה יכול לבסט את האור החיצוני, כן? לסגור תריסים, לסגור את הדלת, לדאוג שאפל בחדר, המחזור הרגיל של הערנות והשינה שלך לא יהיה 24 שעות, אלא 24 וחצי שעות. שזה אומר שאם לא יהיה מישהו שיעיר אותך, או משהו שיעיר אותך, אתה כל יום תלך לישון יותר מאוחר, אוקיי? כי אתה לא תהיה עייף באותה שעה שבה היית עייף אתמול, אלא בערך חצי שעה יותר מאוחר, ואז אתה גם תקום חצי שעה יותר מאוחר. ואז בלילה הבא, אתה תלך עוד חצי שעה לישון יותר מאוחר, ואז אתה תקום שעה יותר מאוחר, וזה מה שקורה לכל הילדים בחופשים, כשמפסיקים להעיר אותם בבוקר, זמן השינה והערנות שלהם מתהפך, הם ישנים ביום וערים בלילה.
זה מה שקרה לי לדוגמה בזמן חופשת שבועות.
לגמרי.
בדרך כלל אני קמה כל בוקר בעזרת שעון מעורר, בשש וחצי, ובחופשה הזאת שברתי, סיכמתי ב-11 וחצי בבוקר.
נורמלי לגמרי, אבל כאב ראש בלתי רגיל להורים. אז אנחנו אומרים את זה כדי שילדים יקבלו באהבה את זה שמאירים אותם, אוקיי? כי אחרת הכל זז. ובמקומות שבהם לבני אדם אין קשר למעגל השינה והערנות בחוץ, כמו למשל מלאכים שחיים בצוללות, שנמצאים בכלל מתחת לפני המים, או מדענים, או פועלים שעובדים מתחת לאדמה, למשל קורים שמבלים שבועות מתחת לאדמה, או מדענים שנמצאים מתחת לאדמה, אנחנו צריכים לשמור להם על מעגל שינה וערנות של 24 שעות, כי אחרת זה גם מה שיקרה להם והם יצאו מסנכרון.
אבל מה קורה כשיוצאים מסנכרון? פשוט עוברים למצב הזה של אילפון שנים כל היום?
כן, ואם אתה צריך, כן, ואם אתה צריך להיות ער, זה בעיה מאוד גדולה, יש לך עייפות גדולה וזה לא טוב. אז אמרנו שצריך לישון, שהדרישה לשינה, כמה שעות בן אדם צריך לישון כדי להיות רענן ולתפקד בצורה טובה, זה משתנה מאדם לאדם, אבל באופן כללי זה מאוד גבוה בינקות, וזה הולך ופוחת לאורך השנים. ועוד דבר, שזה כבר פחות חשוב לילדים, אז זה צריך להגיד למורים, שאנחנו יודעים שבגיל היותר מבוגר, בניגוד למה שחשבנו, הסכנות לבריאות בדרך כלל קשורות לעודף שינה ולא לחוסר שינה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שלחוסר שינה, לאנשים שלא ישנים מספיק שעות, יש לזה איזשהו מחיר, אבל ככל הנראה הוא פחות גבוה ממה שחשבנו. ולעומת זאת, לאנשים שישנים המון שעות גם בתור מבוגרים, כן? למשל 12 שעות, 14 שעות, שבן אדם אומר, אם אני לא ישן 14 שעות, אני לא מאופס, אני עייף במשך היום וכולי, והוא בן אדם מבוגר, לבן אדם הזה צריכים לעשות מעבדת שינה, שזה מצב שבו הוא מגיע למעבדה והוא ישן ומקליטים לו את הפעילות החשמלית הזאת ורושמים אותה, כי קרוב לוודאי שיש בעיה, איכות השינה שלו היא נמוכה וצריך לטפל בו. כי אם לא עושים את זה, אנחנו יודעים שבגיל המבוגר יש הרבה מאוד סכנות לבריאות, סיכוי יותר גדול למות, מוות קרדיו-וסקולרי, זאת מוות בגלל התקפי לב או בעיות שקשורות לכלי דם, שקשורים דווקא לעודף שינה. אז יותר מדי שינה ופחות מדי שינה, שניהם לא טובים בגיל המבוגר, אבל בניגוד למה שחשבנו פעם, כן, הסכנות שבאות יחד עם עודף שינה הן הרבה יותר גדולות מאשר הסכנות שבאות עם תת שינה.
שמתי לב שבתחילת הפרק אמרת ששינה זה הדבר שהכי קשה לשכנע ילדים לעשות, ושמתי לב שזה משתנה עם הגיל. כשאת הילד אתה מנסה לדחות את שעת השינה כמה שיותר, וככל שאתה מבוגר אתה... תנו לי עוד 10 דקות לחופ שלי.
אבל ככה אתם גם בבוקר, לא? אתם הילדות.
אני לא כזאת, אני קופצת במיטה תמיד.
נעמי?
אבא.
נעמי?
אבא.
טוב, לא נעשה פה... לא נפתח פה את כל הכביסה בפודקאסט. בואי נגיד... את יודעת מה, בואי לא נגיד שום דבר. יאללה, בואי נגיד שסיימנו להיום והיה נחמד, ואנחנו נחזור בפודקאסט שבו ניכנס לעומק לכל הנושא המופלא הזה של חלומות.
ביי.
ביי, נורי.